רבותיי, אנחנו היום מתחילים את דברי אנשי כנסת הגדולה. יש פה קצת דילוג, אבל קיבלנו מן המהר"ל את עיקרי העניין, ומה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו זה בדיוק ממשיך ומשלים את מה שכבר הוא אמר. הם אמרו שלושה דברים, הם זה אנשי כנסת הגדולה, היוו מתונים בדין, ועמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. הם היו אומרים שלושה דברים. יש לשאול, למה אמרו אנשי כנסת הגדולה אלו שלושה דברים? ומה ראו על ככה? ומה הגיע עליהם? שאין ספק כי אנשים חכמים כמותם, היה אפשר להם להוסיף חוכמה ובינה עד אין שיעור. שאלה, אם כן, מאוד רצינית. מהסגדון של המשנה משמע, שאנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים. הרי כל חכם, הקטן שבקטנים, אומר בחיים שלו קצת יותר משלושה דברים. ואנשי כנסת הגדולה, שחלק מהם היו נביאים, כל מה שהצליחו להגיד זה שלושה דברים? גם אם תבוא ותגיד שהדברים האלה היו חשובים, והיו משמעותיים, אבל כשאתה שומע במשנה, הם אמרו שלושה דברים, נראה שבעצם עיקר ההוראה שלהם בשלושת הדברים האלה, שהרי ציינו לנו מספר, מה התמיהה הגדולה שמציינים לנו מספר? מה אכפת לי עכשיו שהם אמרו שלושה? יפה, וחוץ מזה אני יודע לספור את שלוש. כלומר, אם היה כתוב, הם אמרו, הבו מתונים בדין, ועמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה, אני משתמש באצבעות, ואני מבין שמדובר בשלושה. אז למה התנה הקפיד לומר, הם אמרו שלושה דברים? מה, זה היה כל ההוראה? זה מה שזה בא לומר? זה בא למעט ולומר שאנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים? הרי אנחנו יודעים, שמפעלם של אנשי כנסת הגדולה היה עצום, היה ענק. הם בעצם העמידו על הרגליים כל התורה שבעל פה. כל מה שבידינו היום זה מאנשי כנסת הגדולה. כולל סידור וכולל עריכת התנ״ך וכולל... אז מה זה שלושה דברים? זה צריך לפענח את זה. אסור לעבור לסדר היום. מה? התכוון התנא כשהוא אמרה, כשהוא ציין ואמר, הם אמרו שלושה דברים. המהר"ל מלמד אותנו איך לדייק ואיך לדקדק בדברי רבותינו. יש לך לדעת. כי ראו אנשי כנסת הגדולה שכבר התחיל השכל להיות פוחת ועולה. ולא היה ידם בחוכמה. אתם רואים?
של עם ישראל או של
הדור? מה? של הדור. כן. זה בדיוק ההמשך של מה שדיברנו קודם. מה אתה אומר? איפה אנחנו נמצאים? אתה בדף? כן, קצת שמאל. קצת שמאל. למטה כתוב הם אמרו, הם היו אומרים שלושה דברים. קצת היוצא. אז הכל מתחיל ממה שדיברנו עד עכשיו, מה שהסברנו בשיעורים הקודמים, שבתקופת אנשי כנסת הגדולה חל פיחות. פיחות בכוח
הקבלה,
יפה. זה נקרא מה שהוא אמר כאן, שהשכל התחיל להיות פוחת והולך. יש פיחות בכוח הקבלה.
שבשתי הצדדים פה, גם
את
השני הצדדים עולה?
מה אתה אומר?
אפשר גם להאשים אותם בזה? שהם לא
עשו
את זה בצורה נכונה?
לא. אי אפשר להאשים אותם. מה שאפשר להאשים זה הגלות. זה המשבר. המשבר הגדול צריך להבין. כן, קצת הסברנו את זה, אבל צריך לזכור ולציין את זה. חורבן הבית זה גם חורבן התורה. זה לא שאין לנו לאן להגיע ברגלים. זה חורבן התורה. זה לשכת הסנהדרין בטלה. יציאת ישראל מארצם זה ביטול תורה. זאת אומרת, באותו רגע שיצאנו מארצנו, כאן חל משבר, שבר עמוק. וזה בא לידי ביטוי בין היתר בזה. אנשי כנסת הגדולה היו בתחילת תקופת בית שני. בטח. אחרי גלות בבל, עזרא הסופר עלה מבבל לארץ ישראל. זה משבר נורא. בטלה מלכות ישראל. ביטול המציאות האידיאלית של האומה, השלמה של האומה, מלכות, מקדש, ישיבה בארץ, נבואה, כל הגורמים האלה, אנחנו חושבים שזה פועל, אתה יודע, כל אחד בתחומו. אתה חושב שביטול המלכות, על מה זה משפיע? על ביטול המלכות. לא, לא. ביטול המלכות זה משפיע על התורה. ביטול הנבואה זה משפיע על התורה. גלות מהארץ זה משפיע על התורה. כל הגורמים, עם ישראל זה עם שהוא בנוי בצורה שלמה. באותו רגע שגורם אחד, מרכיב אחד מן הבניין הלאומי הכולל, גורם אחד חסר, הכל חסר. זה כמו שאחד הוא חולה. מה יש לו? שפעת. 40 חום. אתה לא תגיד, בסדר, זה לא נורא, שפעת, מה זה, זה. אני אומר מה לעשות, אבל הוא לא מתפקד. זהו, גמרנו. הפרופסור לא יכול ללמד, כי יש לו שפעת. זה זמני, אבל זה בינתיים נתן את אותותיו. אז אם כן, אחרי אנשי כנסת הגדולה זיהו את זה. לא, לא, רק רגע, עוד לא קיבלנו תשובה. זה התיקון. אנשי כנסת הגדולה זה התיקון. אנשי כנסת הגדולה זיהו את החיסרון, ובמה הם צריכים להיות עסוקים? בתיקון. זה כבר כמו שהסברנו. כל מי שמזהה חיסרון מסוים, במה הוא צריך להיות עסוק? בלתקן אותו, בלהשלים אותו. הם נקראים אנשי כנסת הגדולה בגלל שתי סיבות. אחת הפשט, כי הם היו 120 חכמים. אספה גדולה של חכמים. סנהדרין רק 71, הם היו 120 בהתחלה. והגמרא במסכת יום השואלת, למה באמת אין מקרים אנשי כנסת הגדולה? כי הם החזירו עטרה ליושנה, לגדולה. אנשי כנסת שהחזירו את הגדולה לעם ישראל. כן. למה מוזר? הם חיכו, זה חיקוי. אתה מבין? כן, כי במיוחד שחלק מזה זה ערבים, אז זה באמת לא... יש לך לדעת, כי ראו אנשי כנסת הגדולה שכבר התחיל השכל להיות פוחד והולך, ולא היה ידם בחוכמה. וכאשר הרופא רואה חולשה, הנה, וכאשר הרופא רואה חולשה באחד מאיבריו של חולה, אז הוא עושה לו תרופה, עד שעל ידי התרופות שייתן לו, משלים, מה שמקצר הטבע ממנו. זאת אומרת, אנשי כנסת הגדולה עשו דיאגנוזה, ראו ומצאו שזה המצב, אז הם לא התחילו לפקוט, אלא התחילו לעבוד איך מתקנים את המצב. ולפיכך, כאשר ראו הכנסייה הגדולה התחלת החיסרון בחוכמה, באו לתקן החיסרון. זה התפקיד של החכמים. ראית חיסרון, תקן. כן? ראית שלא שומרים שבת, אז תקן. תמצא דרכים את האנשים, להסביר לאנשים מה זה שבת.
מה?
כי זה עניין הקבלה. קבלה במה? קבלת החוכמה. התמעטות הקבלה. ומפני שבחסרון הידיעה והשכל בא השינוי בשלושה דברים, עכשיו המהר"ל מתחיל להעמיק. עכשיו הוא מתחיל להסביר לנו. במה הפיחות הזה פגע? הוא פגע בשלושה ממדים. האחד, במשפטים שבין אדם לחברו. אדם שאינו חכם, כן, הוא לא יודע להיזהר. הוא לא יודע לדקדק, הוא לא יודע להקפיד, הוא חושב שאין בזה בעיה. כן? כמו שהרבה פעמים זה קורה. אנשים בכלל לא חושבים שיש בזה איסור, למשל, לקחת ריבית. אין בעיה. מה יש? מה הבעיה? אני עושה לו טובה, מלווה לו כסף, מגיע לי ריבית. אז אם כן, בחסרון חוכמה, דבר ראשון, במה זה פוגע? במשפטים שבין אדם לחברו. השני, בדברי תורה. השלישי, במעשים.
מעשים?
מעשים זה מצוות. כי יש צורך אל אלו שלושה דברים. והמשפטים אינה כמו דברי תורה. כי המשפטים בפני עצמם, בדברי תורה בפני עצמם, ומעשה המצוות גם כן בפני עצמם. זאת אומרת, אומר המהר"ל, אל תחשוב, תגיד משפטים, אבל משפטים זה חלק מן התורה. אם אמרת שחלה פגיעה בדברי תורה, אז ממילא חלה פגיעה במשפטים. אז למה לציין את זה כדבר בפני עצמו? אומר המהר"ל, לא, זה לא אותו דבר. למה? כי דיין שיושב ודן בין אדם לחברו, זה נכון שהוא דן על פי תורה. אבל לדיין יש יותר. הוא לא רק למד חושן משפט. הוא גם יש לו שיקול דעת. הוא גם יודע את המציאות, הוא מבין מה שקורה במציאות. הוא מסוגל להבחין. הוא מסוגל להרגיש כשמישהו משקר. זה לא פשוט להיות דיין. זה לא רק לדעת את הסעיפים בשולחן ערוך. לכן, כל עניין המשפט שבין אדם לחברו, זה דבר בפני עצמו. זו חטיבה עצמותית. והוא מסביר למה. כי המשפטים שצריך להבין שורש הדין, שלא לחייב הזכאי, ולזכות את החייו, ודבר זה תולה בסברת הלב, עד שמגיע לעומק המשפט. זאת אומרת, יכול להיות לא פשוט. יכול להיות שמישהו יודע את הסעיפים בשולחן ערוך והוא טועה. למה? הוא לא יודע לדמות. הוא חושב שמה שכתוב פה בסעיף הזה, זה דומה למה שהוא רואה. לא, זה שונה. יש קצת הבדל. לפעמים זה יוצא דווקא הפוך, צריך הרבה סברה, צריך לב מלא, חוכמה מאוד ישרה.
לב שומע.
לב שומע, אמר שלמה. ודבר זה אינו בכלל דברי תורה, כי הוא סברת הלב בלבד, ואף שלא נכתבו בתורה. והמשפטים שנכתבו בתורה, היינו עיקר הדין בלבד. זאת אומרת, אני מסביר לך למה. משפטי התורה זה לא דברי תורה. כי בתורה, מה אתה מוצא? בתורה אתה מוצא רק דבר אחד, עיקר הדין בלבד. זאת אומרת, בתורה אתה מוצא את העקרונות. בסדר? למשל, אתן לכם דוגמה. שומר שכר, חייב בגניבה ואבדה. אם מישהו יפקיד אצל שומר שכר פיקדון, והוא משלם לו עבור הפיקדון, אז אם בא עכשיו, בא לפיקדון ומבקש מן השומר שיחזיר לו, אני אומר, אני מסתער. לא מצאתי את זה. הלך לאיבוד. ההלכה היא חייב לשלם. שומר שכר חייב בפיקדון, בעבדה, בגניבה ועבדה. עכשיו, שניים רבים באים אצל הדיין. שואל הדיין את שמעון, מה קרה? הפקדתי אצלו פיקדון, שומר שכר. הוא אומר שהוא לא מחזיר לי כי הלך לאיבוד. אמרתי, אז תשלם. הוא אומר, מה פתאום, אני לא אשלם. מה אומר הדיין? ראובן, אתה חייב? וההלכה היא לא נכונה. למה? כי השומר שכר, כששימון הביא לו את הפיקדון, אמר, אני מוכן לשמור לך על החפץ, על הפרה, בתנאי שאם זה ילך לאיבוד, אני לא משלם. תופס או לא תופס? מה? אבל התורה אמרה, התורה אמרה
בסתמה. מה? התורה אמרה בסתמה, לא שעשו תנאי מסוים.
זה לא ככה. הסברה אומרת, טוב, אדוני, זה לא נכון. אם כל תנאי שבממון קיים, אדם יכול להתנות על מה שכתוב בתורה בדין ממונות. אבל לא אמרת לי, זה התפקיד שלך, דיין, אני שואל. אתה צריך לברר. תיזהר לפני שאתה מחליט, אתה מדמה. זה דבר בפני עצמו. משפטים, דבר מאוד מסובך. כי המשפטים שצריך להבין שורש הדין, שלא לחייב הזכאי ולזכות את החייב, דבר זה תולה בסברת הלב. עד שמגיע לעומק המשפט, ודבר זה אינו בכלל דברי תורה, כי הוא סברת הלב בלבד, ואף שלא נכתבו בתורה. והמשפטים שנכתבו בתורה, היינו עיקר הדין בלבד. אבל כל דבר שבן אדם לראהו, אינו נכתב בתורה. מה? כן, אבל יכול להיות שבתורה יהיו כתובים כל המקרים שבן אדם לראהו. יהיה אפשר. לכן בסופו של דבר זה אדם צריך להחליט. דיין נגיד, תשמע, בא מקרה כזה לפניי. מה עושים? חפש באינדקס. אין. כמספר בני האדם, מספר המקרים. ויותר. כי זה מתחדש כל הזמן. ודברי תורה... בפני עצמם להבין דברי תורה. זה משהו אחר. דין דבר אחד. דברי תורה משהו אחר. ומעשה המצוות זה עוד משהו. בפני עצמם. דהיינו שלא יבוא לידי איסור במצוות המעשה. כשרואה שמותר לבשל בשר עוף, יבשל גם כן בשר בהמה. בני אדם, הם רואים לפעמים שאתה מתיר מישהו, משהו, חושבים, טוב, זה אותו דבר. בשר עוף זה איסור דה?
רבנן.
לא נאסר בהנאה. בשר בהמה נאסר בהנאה. אז מה הוא אומר? לא נאסר בהנאה בשר בחלב. הולך, מבשל, בשר, בהמה, בחלב. אולי... זה לא דומה. זה היה נראה לך דומה, זה לא דומה. מה?
איך זה הגיע לדגים?
מה הבעיה בדגים?
גם דגים
עכשיו, בחלב
ודגים. יש
חלק
שגם דגים
עשו. כאן, משום סכנה.
משום סכנה שמישהו יראה ויכול שזה עוף?
לא, סכנה נקודה. לא קשור לבעיה הלכתית.
אבל זה די ניסיון.
כן. אחר, יש אוהבים. יש אוהבים. ויש על זה דעה, שיש בזה סכנה להרבב את שני המינים האלה. לא כולם קיבלו את זה.
שלנו
לא קיבלו, לא? לא. לא קיבלו. לא קיבלו שיש בזה סכנה. מתירים.
זה מציאות אבל.
מתירים לשאלה
של מציאות אם יש בזה סכנה או בזה סכנה. זה לא שאלה. בודקים במציאות.
נבדוק במציאות כמה אנשים מתו אחרי שאכלו דג בחלב. לא ניתן לבדיקה. לא, זה לא דבר שאתה יכול לבדוק. יש מסורת על זה. כמו בשר בהמה עם דגים. סכנה או לא סכנה?
מבחינת סכנה אין, אבל יש, לא תבשל.
מה פתאום?
לא, לפני ואחרי, לא מראה כאילו.
מה פתאום? בהמה ודגים? אין איסור.
בהמה ודגים.
לא, אין איסור. יש סכנה. וסכנה זה יותר חמור מאיסור. ככה קיבלנו במסורת. מה? כן, כל בשר.
כל השלישייה הזאת, דגים, עוף ובשר.
כן.
יש כל כך הרבה רבודיה, גם שיש כל כך הרבה זרמים. אשכנזים מתירים את זה, ספרדים מתירים את זה.
יש דברים שתלויים בהלכה, ובזה יכולה להיות מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמ"א. ויש דברים שתלויים במנהג.
אין דברים שתלויים במציאות?
עשה לך רב. מה?
אין דברים שתלויים במציאות?
יש דברים אולי שתלויים במציאות, אבל זה, על זה אין לא יכול להיות מחלוקת. דבר שתלוי במציאות, אני מחלוקת. רק אף אחד לא הולך לבדוק.
למה? למה אף אחד לא הולך לבדוק?
בגלל שזה לא דבר מובהק טבעי. זה לא שכל מי שאוכל בשר בהמה ובשר דגים, אתה רואה, פאף, מת. זה לא עובד ככה, לרוב לא. מה? זה רשום בבית יוסף.
אבל לפני 100 שנה לא היה בית יוסף, נכון?
לא, היה לפני 500 שנה.
לפני 550 שנה לא היה בית יוסף, אז כן אנחנו דגים מחלב, היה
שמח. הבית יוסף בעצמו רשם דבר שהוא קיבל במסורת. הלאה, חברים, כל זה כדי להגיד לנו שלדקדק במעשה המצוות, גם זה צריך דבר בפני עצמו. ואותו דבר לגבי עריות. ואם אתה מתיר לו שניות לעריות, יבוא להתיר ערווה גופה, גם כן. וכן שהסייגים שעשו לתורה כלל, שעשו לתורה. כלל הדבר, כי שלושה הדברים הם תיקון הכל, דהיינו הדין והתורה ומצוות המעשיות בעצמה. כן, למדת שכשיש חוכמה, אז שלושת הדברים האלה מקבלים את הממד הנכון. משפטים, תורה ומעשה. וכשהתמעטה החוכמה, שלושת הדברים האלה נפגעו. שלושת הדברים האלה נפגעו, הכוונה למשפטים, תורה ומעשים. כן. הראשון זה משפטים. לא קשור לרגש, צריך להיות לב פתוח, שהוא יכול להכיל, שהוא יכול להבחין. לפעמים דיין צריך להחליט את הדין על פי חצי מילה של בן אדם. אין פה, הוא חש, מה אתה אומר.
מה זה לב? ניחוש?
זה לא ניחוש. זה רגישות, לאמת.
אבל בגלל להגיד שלפי הספר הראשונה זה לא אמור להיות ככה, אבל יש את הרגישות לחשוב, ואז אולי...
בוודאי. זה רגישות שהחכם מפתח בליבו. הוא מרגיש דברים אפילו שלא נאמרים. מתוך פרטים קטנים. יש לו כוח מיד להבחין באמת. זה כמו בדיני מציאה. אם אדם מצא חפץ, חייב להכריז עליה. בא מישהו, שמע את האחזה שלו, אומר זה שלי. מה הוא צריך להגיד לו? סימנים. תלמיד חכם בא ואומר מצאתי. מצאת? מצאתי. תראה לי, אני אגיד לך אם זה שלי. אדוני, לא ככה זה עובד. תגיד מה הסימנים. תלמיד חכם לא צריך. תביעותיים. זאת אומרת, בליבו הוא מרגיש מיד. האם החפץ הזה שלו או אינו שלו. זה אפילו, זה לא ניתוחי. זה לא הוא מנתח פרט כזה ופרט כזה. מרגיש, חש. יש לו תפיסה כוללת. יש שתי תפיסות בעולם. יש תפיסה כוללת. אני באופן כלל, בכלליותו אני תופס את העניין. אני יודע את האמת. או תפיסה מפורטת. פרט ועוד פרט ועוד עניין. וזה מצרף. זה. זה שלי. אינה חינמי, באמת, אם אין סימנים ואין תביעותיים, זה של המוצא. כסף שמצאת, זה שלך. אלא אם כן עוד פעם יש סימנים, כגון סכום מאוד גדול, בתוך ארנק, שזה עוד דברים שמסתובבים. אז יש לך סימנים. טוב. עכשיו, מה הוא רוצה להגיד, המהר"ל, בכל זה? הוא רוצה להגיד שמה שהם אמרו שלושה דברים, זה כנגד כל אחד מן הממדים האלה.
זאת אומרת, תבואו מתונים בדין, זה משפטים. עמידו תלמידים הרבה, זה התורה בעצם.
כן.
שזה... מה זאת אומרת, התורה?
דברי תורה.
אבל הוא לא אמר דברי.
בוודאי שהוא אמר.
מה
עושים? מה עושים? בדיוק.
אבל גם כל שמר הקשוט הזה שבטוח אפשר למצוא חסרון מסתכל יכול להגיע להרבה יותר דברים
על שתי
דברים האלה. עוד פעם? חסרון מסתכל והחוכמה יכול להגיע להרבה יותר דברים מאשר השלושה דברים שפה אנחנו רואים לגבי משפטים, דברי תורה ומעשים. אני יכול למצוא עוד 10 דברים.
כן. אתה שואל למה דווקא הוא נקל בשלושת הדברים האלה? הנה, עכשיו הוא יסביר. וכנגד תיקון הדין, אמר רבו מתונים בדין. וכנגד תיקון דברי תורה, לברר דברי תורה, אמר והעמידו תלמידים הרבה. שעל ידי ריבוי תלמידים תתברר התורה. וכנגד שלא יבוא לעבור המצוות במעשה, אמרו ועשו סייג לתורה. כי כאשר יש סייג לתורה, זהו תיקון המצוות המעשיות. ובאלו שלושה דברים יתוקן הכל. כלומר, מתברר שאנשי כנסת הגדולה הם נקטו לא בדברים פרטיים. כשהם אמרו את שלושת הדברים האלה, הם לא נקטו בדברים פרטיים. כלומר, תעשה את זה ואת זה ואת זה וזה הכל. הם נקטו בעצם בעצות כלליות. תרגמו את זה באופן מעשי, אבל העיצות האלה הן כלליות. תלמד מזה תיקון המצב. אתה חייב ללמוד מזה תיקון המצב. איך מתקנים בכלל את המצב? תן מקום בולט למשפטים. אתה חייב להעמיד תלמידים הרבה. זה עכשיו. זה יהיה התיקון הכללי. או, ועשו סייג לתורה, עכשיו חייבים לעשות סייגים וחומרות. למה? כי המעשה נפגע. פעם אדם היה חסיד באופן טבעי, עכשיו זה לא. זה הכוונה. זה מה שהמהר"ל מסביר. אחרת יהיה קשה לנו להבין מדוע דווקא הם אמרו שלושת הדברים האלה. הם אמרו הכל. בשלושת הדברים האלה בעצם הם אמרו הכל. ובאלו שלושה דברים יתוקן הכל. ועוד... כי הדין צריך חוכמה גדולה מאוד מאוד, עד שאפילו חכמים הגדולים צריכים תיקון. וכדאמרנו בירושלמי, לדחכים, לדחכים בדין. זאת אומרת, בעצם, הם אמרו כנגד שלושה סוגים של בני אדם שעכשיו יש בעולם. סוג ראשון, גדולים מאוד. גדולים מאוד. מה? כן. דיינים, אלה שמכירים את כל התורה, אנשי הסנהדרין. וכמו דאמרי לשמעון בן שטח, על מנת שתדיננו דין תורה. אמר דין תורה לידנה, שמעון בן שטח. זאת אומרת, אני יכול לתת איזה פסק דין שמתאים למי מה שאני מבין. אבל להגיד שמה שאני מבין זה בדיוק הכוונת, זה בדיוק איך שהתורה התכוונה, מה שהתורה רצתה, אני לא יודע. אין לי ראש כזה להבין. עד כדי כך, לשמעון בן שטח. ובדברי תורה, אין צריך כל כך תיקון על הגדולים שהם כבר חכמים בתורה ומצוותיה. אבל תלמידים צריכים תיקון, וכנגד זה אמר, ועמידו תלמידים הרבה. כי על ידי התלמידים הרבה, תתבהר להם התורה. עכשיו דבר שני, העמידו תלמידים הרבה. למי זה צריך להאמר? מדובר בתלמידים, תלמידי חיים רגילים. לגדולים הם יודעים את זה. אבל צריך להגיד עכשיו, לכל העם להרבות בתורה. אבל התלמידים צריכים תיקון, וכנגד זה אמר ועמידו תלמידים הרבה, כי על ידי התלמידים הרבה תתברר להם התורה. וכנגד הפחותים והם שלושה, כן, וכנגד הפחותים והם בני אדם שאינם לומדים, הם צריכים סייג לתורה. מה?
אם הם לא לומדים, אז איזה סייג הם צריכים?
כיוון שהם לא לומדים. אם אתה לא תעשה סייג, הם יעברו על עיקר הדין.
אז אנחנו צריכים לעשות בשבילהם.
נכון. אדם ש... למשל, אני אתן לך דוגמה. אדם מבוגר יכול ללכת על שפת המדרכה. ילד קטן, לא. תתרחק משפת המדרכה, למה? ילד קטן, אולי ירד מן המדרכה, אולי ירוץ על הכביש. אנשים פשוטים צריכים סייגים. וכאשר ראו אנשי כנסת הגדולה חיסרון בחוכמה, עד שהיה נמצא חיסרון בכל חלקי בני אדם, דיינו הגדולים ותלמידים ושאר בני אדם, תקנו החיסרון בגדולים. שאין יושבים בדין, רק החכם הגדול שהוא יחיד מומחה. כלומר, לגבי הדבר הראשון, לא, באופן כללי באמת צריכים שלושה דיינים. אבל הגמרא בסנהדרין בהתחלה אומרת שדיין מומחה, אז זה מומחה לרבים, מפורסם וידוע בכל ישראל שהוא מומחה, יכול לשבת ולדון לבד בדיני ממונות.
גם היום בדיני נדרים, אבל כתוב בכל אליהו שלמוד מול שלוש חכמים, ואם לא מול אחד,
כתוב ואם לא מול אחד?
כן. נגד
חלום
רע או נגד
התרת דברים? שמה זה לא ממש דין. פה זה ממש דין.
טוב, גם... למצוא פתח בנדר זה גם...
זה מצווה גדולה.
כן, זה פתח בנדר, אבל בן אדם אחד יכול לעשות את זה? אחד יכול לעשות.
בטח.
עכשיו, השאלה אם שלושה צריכים לבוא...
לתת אתרה.
לאתר צריכים שלושה?
כן.
או לא שמספיק אחד? לפי מה שהוא ראה
באתר הדנרים.
שמה?
שאם אין שלוש, תמיד אחלה, אפשר לעשות מול אחד.
נכון.
צריך אותו אחד שפתח או לא משנה איזה תלמיד חכם?
המטרה של הפתח זה כדי שהוא יתחרט.
שיתחרט על זה שנדר.
כן. יתחרט, אז משנה, מי זה משנה מי שמתחיל? כן, ארצה.
אבל
העניין
פה שאנחנו
נשאר
פעם תלמיד חכם ולמיד חכם.
מה?
לפי מה נקבע תלמיד חכם? לפי כמות הידיעות, לפי מה?
יש הרבה קריטריונים.
הקריטריונים עכשיו, אבל חלקם לא בדיוק, כמו שאנחנו דיברנו על השיעורים שעברו, שתלמיד חכם יכול להיות אדם שיודע המון תורה, אבל יש לו כל כך קצת מעשים שהוא ממש לא תלמיד חכם.
כי לדעת הרבה זה יפה, השאלה זה מה עושים עם הידע.
מרמז.
תלמיד חכם זה לא אדם שיודע הרבה. תלמיד חכם זה אחד שדבוק בחוכמה. אתה מבין את ההבדל? איזה הוא חכם? מה?
הלומד מכל אדם.
הלומד.
מה אם מלמד? אם הוא ילמד רק והוא להעביר את זה הלאה, זה כמו זורע ולא קוצר.
לא, לא, לא יכול להיות. כי כדי ללמוד אתה צריך ללמד. איזה הוא חכם? הלומד. ולא רק שהוא לומד, הוא לומד מכל אדם. אם כן, איך הגדרתי חכם? מי שמחפש חוכמה. מי שדבוק בחוכמה. מי שמחפש כל הזמן חוכמה, הוא חכם. אם אני רואה אדם שהוא לא מחפש כל הזמן חוכמה, אז הוא לא חכם. כי זה אומר שמבחינתו זה לאגור. הוא אגר כמות מסוימת של ידיעות, מבחינתו הוא גמר. לא, לא. איזה הוא חכם? מי שדבוק בחוכמה. איך אתה רואה שהוא דבוק בחוכמה? כל דבר הוא רוצה להבין, לדעת. ולפעמים זה אומר שככה אומרים הראשונים, הוא מוכן ללכת ללמוד מקטן ממנו. מה זה מוכיח? שהוא מוכן ללכת ללמוד ממי שקטן ממנו?
שהוא מחפש את החוכמה בכל מקום.
שמה שקובע אצלו
זה הידע, זה לא המעמד,
זה החוכמה ולא כרגע מעמדו. זה הגדרה שלך, זה המבחן. אם הוא ילד, תשמע, יש דבר אחד שאתה יודע, אף אחד לא יודע, יכול להיות באופן כללי הוא אדם קטן, הוא לא אדם גדול, אבל מכיוון שהוא חכם אז הוא לומד מכל אדם, לא אכפת לו, יכול לשאול כל אחד ללכם, אין בעיה. זה הגדרה של חכם. לכן, זה לא רק כמות הידיעות. צריך לראות אצלו את הבקשה הזאת, בקשת האמת. זה מה שיקבע, בקשת האמת. נכון, יש דרגות. מה קובע מי שמאוד גדול? למשל, לדוגמה, העם. העם. העם מתייחס לחכם כחכם הכי גדול. קובל על הציבור. זה מה שנותן לו את מעמדו. הציבור קיבל אותו. יש.
זה במומחה.
כן, מומחה לרבים. יש. שמה שקובע זה איך החכמים האחרים מתייחסים אליו. כמו שרואים בגמרא, שהחכמים